שלום וברכה. אנחנו בשבוע שעבר עסקנו בשני נושאים. אני מזכיר, לפני שבועיים ערכנו סקירה, סדר יסודי באופן כללי כמובן, אבל כמדומני שזה יסודי בהבנת לוח הזמנים במקרא. לפני שבוע עסקנו בשתי הקדמות. הקדמה אחת הייתה המעבר מתקופת השופטים לספר שמואל, הבאנו מקורות לתקופת השופטים בימי חז"ל, וזה עסקנו בשבוע שעבר. נקודה נוספת שעסקנו בה, והיא הקדמת האברבנאל לספר שמואל, שראיתי בה נקודה מאוד מרכזית ומאוד משמעותית בלהיכנס לעניין, בהבנת הספר, במה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים וכו'. אלה שני הדברים שעסקנו בהם בשבוע שעבר, והגיע הזמן להיכנס לספר שמואל. אמרנו שאנחנו מבקשים לעסוק בפרק לשבוע. את חטאי אני מסכים היום, פשוט שכחתי, אמרתי שאני אתן לכם שאלון על פרק א'. אז מי שרוצה, באתי פה היום עם הרבה דפים, מי שרוצה, יש כאן, שייקח בסוף, אני לא מחלק את זה עכשיו, יש כאן שאלון על פרק א' ושאלון על פרק ב', רש"י ורד"ק. המעוניינים, מי שלא מעוניין שישו את הדפים, יש מה לעשות איתם, אני לא רוצה שהם יגיעו לגניזה. אבל מי שרוצה בטיפה להשקיע בלימוד תנ"ך, דיברנו בימי שישי, מוצאי שבתות, הפסקת צהריים, כל מיני זמנים ועיתים, אז אני בלי נדר כל שבוע אחלק שאלון, מכיוון שלא עמדתי בהבטחתי, אז אני מחלק היום שניים, אחד על שם העבר, אחד על שם העתיד. אני חושב שאם אנשים ילמדו את הפרק, יהיה לנו הרבה יותר פשוט והרבה יותר קל. מה זה? משהו אחר, זה לא שאלון, זה מבנה. שאלונים שם, שאלון. א' ובד. בסדר. עכשיו, אז אני אומר שמי שמעוניין להיכנס לרוטינה הזאת של השאלונים, אז הרי מונחים כאן לפניכם. דבר נוסף שאני חושב שיעזור לנו בהבנת העניין, אפשר להעביר אותו בין האנשים, והוא חלוקה של ספר שמואל א'. במה אנחנו עוסקים? שוב, לתייק את זה בקלסר ולהתבונן כשלומדים, כשמכינים, אני חושב שזה יעזור לנו גם כן לראות את הנושאים המרכזיים, את הנושאים המרכזיים בספר שמואל א'. ומה שאני מבקש לעשות כרגע, נעבור על הפרק, נלמד אותו, נתבונן בו. בדף שלפנינו, אני אומר שוב, אפשר לראות את הנושאים הכלליים. שלושת הפרקים הראשונים עוסקים במשפחות אלי ואלקנה והמשכן בשילה. לאחר מכן אנחנו נפגש עם נידודי אהרון ונידודי אהרון, אהרון הכוונה היא לאהרון הברית והנגד שמואל. פרק ח' מוביל אותנו לבקשת המלך, המלכת שאול. לאחר מכן, הפרקים הראשונים, ג' וי"ד, עוסקים בתחילת מלכות שאול, המלחמה בעמלק, משיכת דוד. הפרקים הבאים קשים כבר יותר, שאול עוין את דוד, נדודי דוד, אחרית ימי שאול עם הסוף הטרגי של מותו של שאול עם הבנים שלו בגלבוע, וזה למעשה הסיום של שמואל א'. אני מדגיש שוב, אין שום משמעות רוחנית או דתית לעובדה שזה שמואל א' וזה שמואל ב', מבחינתנו זה ספר שמואל, רק זאת החלוקה וכך הדברים מוכרים. אני רוצה ברשותכם לעבור, לא לעבור, אלא ללמוד בצוותא את פרק א', כשאני מבקש לחלק את השיעור לשניים. החלק הראשון הוא לעבור על הפרק, תוך דגשים מסוימים שמופיעים בחז"ל ובפרשנים. לכן אני אשמח אם אחרי משבוע הבא באמת אנשים כבר יהיו בעניינים, אולי זה גם יקרה היום. ולאחר מכן אני מבקש לבודד נקודה אחת, אנחנו בכל אופן נמצאים בישיבה, שיעור א', לומדים תנ"ך בעיון לא פחות ממה שלומדים גמרא. אנחנו מבקשים להתבונן בנקודה אחת מתוך הנקודות הרבות שיש בפרק הזה, ואולי לאחר מכן נרשום אפילו את הנקודות שיש בפרק, מהן הנקודות המרכזיות, מתוכן בחרתי נקודה אחת, אני מקווה שהבחירה שלי הייתה טובה, ואני אשתדל לעשות כך בכל שיעור, נקודה אחת נעניק בה, נתבונן בה, נרחיב את היריעה סביבה, וחוץ מההבנה של הפרק יהיה לנו גם את העניין הזה. אז איך אנחנו מתחילים? ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, ושמואל קנה בן ירוחם בן אליהו בן תור בן צוף אפרתי. וכמובן שכל הפרשנים מתייחסים הרבה מאוד לפסוק הראשון, שלעולם פסוק שפותח ספר יש לו משמעות. ויהי, זוכר מישהו מה דרושים חז"ל?
דברך.
ויהי לשון צער. למה לשון צער? כן, מחשברוש זה דוגמה אחת. יש עוד דוגמאות. מכיוון שאנחנו יוצאים מספר שופטים, מכיוון שאנחנו יוצאים מפילגש בגבעה, מכיוון שאנחנו יוצאים מאותם דברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, עם ישראל 330 שנה, בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. קטסטרופה של היעדר שלטון מרכזי, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה וכו'. אז ההתחלה של העניין זה ויהי. זאת אומרת, יש פה לשון צער, יש פה איזה אדמת נפש. איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, רמתיים, שתי רמות שצופות אחת על השנייה, צופים. כאן נכנסים למפרשים לבעיה. מה זה צופים? זוכר מישהו את הגמרא במגילה? מה זה צופים? מה זה? כן, זה שם של מקור. ומה הדברה במגילה דורשת על צופים? צופים זה נביאים. מנצפח צופים אמרום. מכירים את האותיות הסופיות, אז הגמרא אומרת, מנצפח צופים אמרום. אז הגמרא במגילה דורשת שצופים אלו נביאים. וההסבר הוא פשוט. צופים מנשון שיש להם איזושהי ראייה למרחב, יש להם ראייה נבואית, הם יודעים איך להתבונן ואיך להסתכל בדברים. אז מהר אפרים, עכשיו, ושמואל קנה, בן ירוחם, בן אליהו, בן תור, בן צוף אפרתי. שוב חוזרים, מהר אפרים חוזרים לאפרתי.
מה אמר, סליחה,
הוא
היה נביא?
כן.
בגלל זה
נביא? הוא היה נביא, ואנחנו נפגש בזה בפרק ב', כי תפתח בטובך בפרק ב', כשכתוב תסתכל בפרק ב' בפסוק חפזיים, ויבוא איש אלוקים אל אילי ויאמר אליו כה אמר השם. וחז"ל אומרים שמי זה איש אלוקים שבא אל אילי? זה אלקנה. אז ממילא אלקנה היה נביא. איזה שבט הוא היה אלקנה? לוי. היה משבט לוי. אז אתה שואל אותי איך הוא גר בהר אפרים? יפה. אז קודם כל זה הסבר אחד לאפרתי. איזה עוד הסברים יש לנו לאפרתי? משבט אפרים ודאי שלא, אלקנה היה לוי. אבל מכיוון שללוויים היו 48 עיר והם התחלקו בכל ישראל, אז הוא היה מהלוויים שגר בהר אפרים. עכשיו, למה אני אומר שאפרתי יש לו כמה וכמה פירושים? אחד ההסברים, אפרתי אדם חשוב, אדם מבעל מעמד, בעל עניין מיוחד. כך מסבירים הפרשנים, ודאי שאין פה איזושהי זיקה מיוחדת לשבט אפרים, אלא אם כן הם גרו שם במסגרת ערי הלוויים שהיו לנו והתחלקו בכל מקום. עכשיו ממשיך המקרא ואומר, ולא שתי נשים, והברבנאל מעיז ואומר שאולי שתי נשים כל אחת הייתה ממקום אחר, מרמה אחרת, היה מרמתיים צופים משני מקומות, ולא שתי נשים, שם אחת חנה ושם השני פנינה, והיא לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. חז"ל אומרים לנו כאן דבר שקשה להבין אותו, אבל חז"ל אומרים לנו שחנה הייתה הכרה 19 שנה, התחתנה בגיל 111 וילדה בגיל 130. לא נכנס לכל העניין הזה, זה דברים שצריך ללמוד אותם בפני עצמם, המספרים הגבוהים האלה, שרה, פרשת שבוע, באיזה גיל שרה יולדת, באיזה גיל זה, אבל זה הזיהוי של חז"ל. זאת אומרת, אלקנה מתחתן עם חנה, במשך 10 שנים לא נולדים להם ילדים, חנה נותנת לו עצה לקחת אישה נוספת את פנינה, פנינה יולדת במשך 9 שנים 10 ילדים, חלק מהם תאומים, חז"ל עושים שם במדרש את החשבון, וזה מה שמופיע כאן בפסוק שלפנינו, ולחנה אין ילדים. עכשיו שימו לב לדגש חשוב מאוד, לא כתוב כאן שחנה הייתה עקרה, כתוב כאן שלחנה אין ילדים. בניגוד לסתרה שחז"ל מלמדים אותנו, ותהי סתרה היא עקרה אין לה ולד. ואז הקדוש ברוך הוא צריך לחדש איזשהו דבר מיוחד במינו כדי שיוולד לילד. חנה מבחינה מסוימת היא יכולה ללדת, אבל הקדוש ברוך הוא מסיבות השמורות עם עדו, ולחנה אין ילדים. לא כתוב שהיא עקרה, זה לא מופיע בשום מקום. זאת אומרת, זה מופיע בתפילת חנה בפרק ב', אבל לא כאן לפנינו. ועלה האיש ההוא, האיש ההוא הכוונה היא להמקנה, מאירו מימים ימימה להיש להחבות ולסבוח להשם צבקות בשילו, המשכן עומד בשילו ולשם אלקנה עולה. אני אבקש אחרי זה להתעכב על העניין הזה הרבה מאוד. מימים ימימה, יש לנו פה עסק עם אדם מסודר ומאורגן עד הסוף. זאת אומרת, זה לא שפעם אחת בא לו ופעם אחת לא בא לו, ופעם אחת הוא עושה כך ופעם אחת הוא עושה אחרת, אלא ועלה האיש ההוא מאירו מימים ימימה להיש להחבות ולסבוח להשם צבקות בשילו. מה החידוש? התורה אומרת שצריך לעבוד לרגיל. אז איך אנחנו מבינים את החידוש שיש פה?
מי אמר
שכולם עשו את זה? למה הם לא עשו את זה? שנייה, אני מדבר, אפשר להפריע לי, מה אתה מדבר? נשמע עם הרב.
לפני כן, כמו שופטים, לא כתוב, על כל הפעמים שבני ישראל עבדו את הבעל, אז בית השם. שאומרים
שהוא
עושה את זה כדי
למשוך
אנשים אחרים
לדמולשים. יופי, בוא נשפץ את מה שמאיר אומר. מישהו רוצה להוסיף על זה משהו? כנראה, אם הכתוב מדגיש את העובדה הזאת, כנראה שזה לא היה דבר קונבנציונלי. באמת לא עלו. למה לא עלו? או בגלל המשך הפסוק, ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם. אנחנו ניפגש בהמשך בפרק ב' בשני החבר'ה האלה שהם כנראה היו לא מעילה מדבר צדיקים, התנהגו לא בצורה ראויה כל כך, עד כדי כך שחלק מהפרשנים אומרים שבגלל שהם התנהגו בצורה לא יפה לא רצו לעלות לרגל. אף אחד לא רוצה להגיע לשם. אמרו, החבר'ה האלה מפריעים לנו, משמשים אותנו וכולי. עכשיו, לא צריך לחשוב שהם עשו מעשים נוראים. אני אומר לכם באופן פרטי, אולי זה ישמע לכם חידוש או דבר כמון זה, אני משתדל לא לפקוד את הכותל בעקבות השבוע. אלא אם כן, אני אנוס, על פי הדיבור, חזרתי ב-12 בלילה, אבל כל אנטימיירי ואני הולך לכותל. אתה לא יכול להיכנס לכותל בלי שזה אומר לך צדוקת, וזה אומר לך הכנסת כולל, וזה אומר לך פה, והוא אומר לך שם, וזה אומר לך כך, והוא אומר לך אחר. אתה לא רואה בכותל 3 דקות בשקט. זה פשוט דבר, אז אני אומר, חופים ונכנס כהנים להשם, אז יש גם איזושהי בעיה איתם בהתנהלות שלהם שניפגש בה, ולכן יכול להיות שלא עלו לרגל. הערה שנייה שאומר בעל המנחת חינוך, הרמב"ן מאיר את זה בפירוש שלו לתורה, לא בטוח שהייתה חובת עלייה לרגל המשכן. יש חובת עלייה לרגל המקדש. לא בטוח שיש גם חובת עלייה לרגל למשכן. לא בטוח, הפרשנים נשארים בזה בספק. והיא היום... זה לא יש אומרים, זה גמרא במסכת שבת שבעזרת השם נתבונן בה. והיא היום, ויסבח אלקנה, וגם כאן הפרשנים דנים האם זה היה עצרת, האם זה היה שבועות, האם זה היה פסח, אבל והיא היום, ויסבח אלקנה, ונתן לפנינה אשתו לכל בניה ובנותיה מנות. הוא עולה לרגל, הוא מקריב בשר, הוא מקריב קורבנות, והוא מחלק, ולחנה יצא מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב והשם סגר את רחמה. פירוש המילה אפיים נתון כאן בדיון נוקב בין הפרשנים. אצלנו הביטוי שהשתרש, נתתי לפלוני מנה אפיים. זה לא נשמע לנו סימפטי. זה נשמע לנו, קיבלת איזה ויש ממישהו. מסתבר בפרשנים זה בכלל אחרת לגמרי. יש כמה ביטויים כאלה, שבנקרא הם מופיעים בצליל חיובי, והם הפכו להיות איזשהו דבר שלילי. רש"י למשל אומר, מנה אחת אפיים, נתן לה בשר בפנים שוחקות. אפיים, זאת אומרת, כאילו לא סתם, נתן לה את זה בחיוך, באהבה מסוימת. וגם הרד"ק מביא כך, אלא שהרד"ק מביא, וזה במאמר המוסגר, הערה ביוגרפית, הרד"ק זה האדם היחיד שאנחנו מוצאים שהוא מביא פירושים של אבא שלו ושל אח שלו. יש לנו ספר אחד, של ספר משלי, שבו הוציאו את 3 הפירושים לבית הרד"ק. הרד"ק, אחיו של הרד"ק ואביו של הרד"ק. 3 פרשו את הספר הזה. אז הרד"ק מביא בשם אביו, שאפיים הכוונה היא לכעס. וכנראה שכל מי שמשתמש היום בביטוי הזה, שמנה אחת אפיים זה כעס, הוא למד את הרד"ק, הוא למד את אבא של הרד"ק, והוא קיבל את דעת אביו של הרד"ק, ולכן הוא משתמש בזה בעניין הזה. המעריק רב, שחי סמוך לרשי בפרובנס בצרפת, הוא אומר, הפיים זה כפול, הוא נתן המנה כפולה, הוא נתן לה יותר. אז לכן אני אומר, את כל האפשרויות ואת כל העניינים יש לנו, ומה הנימוק? כי התחנה ההב, והשם סגר רחמה, וממילא מכיוון שאין לה ילדים, רחמנה ליצלן הוא לא יכול לתת לה בשביל הילדים, אז הוא נותן לה יותר.
אני
לא אפשר
להגיד שמה זה קורה זה מולדים?
מה זה?
אני אפשר להגיד
שהוא כעס. מה זאת אומרת שהוא כעס עליה?
לא,
אז המלבי, אז בגלל ההערה שלך, המלבי באמת אומר שכביכול הכעס של אלקנה היה על עצמו. זאת אומרת, הפיים מבחינתו, גם מצד אחד הוא אוהב את חנה, היא האישה הראשונה שאולי התחתן, ואין לה ילדים. אז כביכול היה לו איזשהו כעס על עצמו מסביב לעניין הזה. אז הפיים, לפי המלבים לפחות, זאת אומרת, הכעס של אלקנה היה כפול. מצד אחד הוא אוהב את חנה, מצד שני השם סגר את הרחמה, אז הוא נותן למנה אחת הפיים שהכעס שלו על עצמו הוא כפול. אין לו. באמת מצד שני אנחנו לא מוצאים ש... הרי מה יעקב אמר לנחם? שאמר לו אבא לי בנים ממים מתה אנוכי. התחת אלוקים אנוכי אשר מנה ממך פריבטל, או כי מנה ממך פריבטל. זאת אומרת, כביכול זה לא אשמתו, אבל המצב הוא לא נעים. פסוק קשה מאוד, פסוק ור. וכי עשת הצרתה גם כעס בעבור על אימה, כי סגר השם בעד רחמה. וחז"ל אומרים פה דברים נוקבים ונוראיים. מה זה וכי עשת הצרתה גם כעס? צרתה זה האישה השנייה של אותו בעל. כך מכירים מהמשנה ביבמות ומאוד כל מיני מקומות. אבל מה זה וכי עשת צרתה גם כעס? חז"ל מספרים לנו סיפורים שאלמלא חז"ל היו אותם לא היינו יכולים להבין אותם. פנינה מגיעה לחנה ואומרת לה, איכן שוקו לילד לפני שהוא הולך לבית ספר? תשמעי, מתחיל גשם, קנית לו מעיל? אלה הדוגמאות שחז"ל מביאים. ואיך זה יכול להיות? אז איך אנחנו מסבירים את זה? מה זה בעבור על אימה? כדי שהיא תגרום לה להתפלל, וזה הגמרא במערבתא אצלנו, סתם ופנינה לשם שמיים התכוונו. פנינה לא התכוונה להרגיז את חנה ולהוציא אותה משלבתה, אלא היא רצתה לעורר אצלה את כוח התפילה יותר ממה שהיה קודם לכן. אז היא רצתה להביא אותה למערכת רוחנית גבוהה יותר. על הדרך שהשפת אמת אומר, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך ויקווה אל השם. התפלל, אז הגמרא בברכות דורשת, אם יתפלל אדם ולא נענה, יחזור ויתפלל. כשנאמר קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך ויקווה אל השם. אומר השפת אמת, מה זאת אומרת, אם אדם יתפלל ולא נענה, אז מה יקרה לאחר מכן? הוא לא נענה כי הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא ממנו כוחות יותר גדולים. אז ממילא לכן הדבר נעשה בצורה כזאת. אז וכי עשתה את הצרתה גם כעס בעבור על אימה, כדי שהיא תרעים בקולה, כדי שהיא תקים קול של תפילה, כדי שהיא תתפלל. ויש מי שרוצה לומר שזה לא כל כך פשוט, אלא במידה מסוימת פנינה קנאה בה. למה היא קנאה בה? נכון שיש לה 10 ילדים, אבל בסופו של דבר הבעל את מי הוא יותר אוהב? הוא אוהב יותר את חנה, ועל זה היה לה איזשהו צער. אז כי סגר השם בעד רחמה, שוב, שימו לב, לא כתוב שהיא הכרה, אלא כי סגר השם בעד רחמה. וכן יעשה שנה בשנה, מדי עלותה בבית השם, כן תחיסנה ותבכה ולא תוכל. פעם בשנה לפחות, או 3 פעמים בשנה, או 4 פעמים בשנה, לפי מה שנראה, כל פעם שעולים לרגל, יש איזו מתיחות בין חנה לפנינה. למה המתיחות הזאת לא קיימת כל השנה כולה? כי יכול להיות שבכלל לא נפגשו. לאלקנה יש 2 נשים, לא ברור שהכניס את שתיהן לבית אחד. אחת גרה ברמה פה, אחת גרה ברמה פה, ולכן אלקנה מאיפה הוא? רמתיים צפים. הוא חלק מהזמן נמצא פה, חלק מהזמן נמצא פה. אבל כשהוא עולה לרגל עם כל המשפחה שלו, אז בהחלט שתי הנשים הללו עולות, ושם המתח הוא בסיוע, שם הדבר הזה בא לידי ביטוי. עד כדי כך שאלקנה לא יכול לסבול את זה, כי היא לא אוכלת, היא בוכה וכו'. והיום אלה אלקנה אישה, חנה, למה תבכי, ולמה לא תאכלי, ולמה יראה לבבך, הלא אנוכי טוב לך מ10 בנים. יש כאן איזושהי הסתכלות, אם מותר לומר את זה, יש כאן איזושהי הסתכלות של במבט גברי על נקודה שהיא מאוד נשית, היא מאוד, אי אפשר לענות לאישה בצורה כזאת. מה אומר לה אלקנה? אלקנה אומר, אני מהווה אלטרנטיבה לילדים, כביכול. למה? כי אומר לה, את צריכה ילדים שמה, שינו איתך, שאת רוצה שיהיה לך איזשהו עונג, איזשהו... כל מה שאני אומר כתוב בחז"ל והפרשנים, זה לא איזשהם המצאות או דברים כגון אלו. אז אלקנה אומר, אני אמלא את החסר הזה, אני לא אנוכי, טוב לך מעשרה בנים. את כל הזמן מסתכלת על פנינה שיש לילדים, אני אשלים את כל העניין ואת כל הדבר כולו. זה שובר את חנה באופן טוטלי. ולכן ההתחלה של פסוק ת' ותקום חנה אחרי אוכלה ושינו ואחרי שתו. הרי היא לא אכלה ולא שתתה. כתוב שהיא בכתה. מה? מה שבר אותה? אלקנה במידה מסוימת אומר לה, אלקנה במידה מסוימת אומר לה, תשמעי גבירתי, תשלימי עם המצב. אני לא נוכל טוב לך מעשר הבנים. למה את כל פעם עושה את זה וזה? אין לכם על זה. לא נורא, נמשיך הלאה. לא נוכל טוב לך מעשר הבנים. חנה אומרת לו, אני אישה, אני לא יכולה לסבול את הדבר הזה. אישה רוצה ללדת. דבר טבעי, דבר לגיטימי, דבר שהוא מימי הבריאה והלאה וכו'. זה אחד מהדברים המרכזיים יותר בחיים של אישה. אז ותקום חנה, חנה אומרת לו, זה מה שאתה אומר לי, אלא נוכל תעולך מעשרה בנים, אין לי ברירה. אני צריכה לקחת את גורלי בידי וקדימה, לעשות משהו. ומה היא עושה? ותקום חנה, אחרי אוכלה ושילו ואחרי שתו, והניע הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל השם. אומרים הפרשנים שבאותו יום הוא התמנה לכהן גדול והתמנה לשופט. זה קרה באותו יום ובאותו עניין, הוא היה אז בגיל 58. והוא מתמנה גם לשופט וגם לכהן גדול. ואם ערת נפש ותתפלל על השם ובחות יבכה, אומר הרד"ק לא כתוב שהתפללה אל השם, אלא התפללה על השם. יש לה תמות הקדוש ברוך הוא. תעזור לי, אני רוצה ללדת ילד. בקשה לגיטימית, סבירה, הגיונית, במקום, ולכן על ולא אל. כי ביכול, על הקדוש ברוך הוא, אם רוצה כביכול, יש לה איזה טענה על העניין הזה. ותידון עבר ותאמר, השם צבקות. אם ראו תראה, ויש כאן איזה, בפרשנים אני לא מתעכב על זה, היא הראשונה, למרות שצבקות מופיע קודם, היא הראשונה שאמרה את זה, דבר שמצריך שיעור בפני עצמו. אם ראו תראה בעוני אמתיך, וזכרתני ולא תשכח את אמתיך, ונתת לאמתך זרע אנשים שלוש פעמים, העניין של אמה כנגד שלוש מצוות של אישה, חלה נידה והדלקת הנר, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתים להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. פה אני פונה ללמדנים שלכם, כל מי שלומד ברבטרה, האם אפשר לדור על דבר שלא בא לעולם? האם אישה מותר לה? היא לא צריכה להתייעץ עם בעלה. אישה יכולה לדור נדר לעשות משהו עם הילד, איפה הבעל שלה? משנה מפורשת נדרים שאסור לעשות את זה. לכאורה הבעל אולי מותר לו לדור, אבל היא עושה את זה. ומה היא אומרת? ותאמר, ותדור נדר ותאמר השם צבקות, אם ראו תראה בעוני אמתיך, וזכרתני, ולא תשכח את אמתיך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתים להשם כל ימי חייו. פסוק בהחלט, פסוק בהחלט בעייתי מאוד, כי כל ימי חייו, בין כמה נפטר שמואל? 52. כי מה זה ימי חייו של לוי וישב שם עד עולם? 50 שנה, שנות יובל. שנתיים עד שהיא הלכה אותו, ו-50 שנה הוא היה, ושמואל נפטר בגיל 52, כביכול קלקלה פה חנה בעניין הזה. הוא נתתים להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. והמפרשים אומרים שמורה זה ביטוי לנזירות שלמה. שמואל היה נזיר, היה נזיר בצורה שלמה ומלאה, למרות שפה כתוב רק על גילוח של שיער, כמובן שאנחנו לא רחוקים כל כך מהתקופה של שמשון, ונזירות זה דבר שמבינים אותו, שרוצים לעשות אותו. והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם ואיני שומרת פיה. נראה לו דבר מאוד מוזר. הוא עומד שם על המזוזה, הוא עומד שם בכניסה, הוא התמנה באותו יום לשופט לכהן גדול וכולי. והוא רואה שיש שם איזו אישה אחת מתפללת בדבקות וכולי. עכשיו, כל הזמן שפתיה נאות וקולה לא יישמע. וחנה, היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע. ויחשיביה עיני לשיקורה. מה פתאום הגיע לעיני המצב הזה שהוא חשב אותה לשיקורה? מה זה? סיפור. זה גרח, מה זה סיפור? זה לא, זה אלחנן ידידנו מכוון את דברי הגרח. הגרח אומר בכל אליהו כאן בדברי אליהו על ספר שמואל, אומר הגרח, כאשר אתה ראה אלי את חנה שהיא מדברת על ליבה ורק שפתיה נאות, והוא היה מכירה שהיא מהנשים הצדקניות, תמה מאוד על זה, והיה חפץ מאוד לדעת מה זה, ושאל ביורים ותומים שלו. הוא כהן גדול, הוא שאל ביורים ותומים. ויצאו בולטים ומהירים מהותיות, ה' חף שין ריש.
זה שהוא ישיבה, אפשר להשתמש בזה?
זה היה כאן שם.
לא, זה היה כאן, אני יודע. יוצא לו באורים ותומים, יוצא לו ה', יוצא לו חף, הוא כבר כנראה גמר את תפקידו, ויוצא לו שין ויוצא לו ריש. הקשר, אלה האותיות שבולטות לו באורים ותומים. והוא צירפן שרואתה לי שיקורה. שיקורה, והי בסוף. לכן הוא אמר לשיקורה, הוא לא סתם חשב על הדבר הזה.
זה לא שעצר בחושב?
כן, אלה האותיות שפתאום בלטו לו. ולכן אמר לה, כדבר ודאי, עד מתי תשתקר אם נשיא לי עינך מעלייך? על זה ענתה לו חנה, לא אדוני, אתה לא קורא נכון את מה שכתוב פה. לא זה העניין. לא אדון אתה ולא רוח הקודש איקה גבח לצרף האותיות שלו כאורה אדם, שצירופן באמת הקשרה, זאת אומרת כשרה, הנקשרה, כלומר שאני אישה כשאת רוח הכרה, מתפללת על בנים, כשרה אם כן, למה דנתה לי לכך חובה? אז ממילא אומר ויחשבי הימי לשיקורה, שוב אני אומר, זה דברים שאגרה, דברים שאגרה אומר, כולם מביאים אותו בעקבותיו, מה פתאום שיקורה נכנס פה? אז זה ההסבר של אגרה בעניין הזה. ויאמר אליה הימי, עד מתי תשתקרי נסיר את עינך מעלייך? ותען חנה ותאמר, לא אדוני אישה כשאת רוח אנוכי, ויין ושיכר לא שתיתי, וישפוך את נפשי לפני השם. השפת אמת מסביר מה זה וישפוך את נפשי לפני השם. אנחנו באים לתפילה, 5 דקות יותר מאוחר, מוצאים את התפילים, חושבים פה, הולכים שם וכו'. אומר השפת אמת, מה זה תפילה וישפוך את נפשי לפני השם? אדם צריך להרגיש שאת כל המציאות שלו מוכן לתת לקדוש ברוך הוא בתפילה. זה תפילה אמיתית. וישפוך את נפשי, הנפש, זה מה שמחזיק את האדם. כביכול, וישפוך את נפשי לפני השם, הכל. אל תיתן את עמתך לפני בת בלי על. זאת אומרת, אל תחזיר אותי לפנינה עוד פעם, שהיא תגיד לי איפה הילדים שלך, אלא מה, תפתור לי את הבעיה. כי מרוב שיחי לך עשיתי בא אותי עדנה.
לא, בן בלי על זה מין כללה כזאת.
כן, אבל היא הכניסה אותה, היא קיללה אותה, היא אמרה לה, איכן שוקו לבן שלך, איכן לא זה, אז היא רצתה כביכול לפתור את העניין הזה.
היא
אומרת,
היא בת ביאל, יענו היא יודעת להמין איזה סוג של...
יענו היא לא אמרה, אז לא אומרים במחנאים את זה בשביל הקאמר, את זה היא לא אמרה. אבל היא התכוונה לבוא ולומר, היא התכוונה בהחלט לבוא ולומר, תכף אני אראה מה מצאתי פה עם הסיפור, עוד ראיתי שמדברים על הביטוי הקשה הזה, כן, 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 רק שנייה אחת. כן, כי בת בליעל אמרה על פנינה צרתה, אני קורא ברדת, ואמרה לו, לא תחלימני בפניה, כי תשמח לעידי והיא מכעיסה אותי. זאת אומרת, תיתן לי אפשרות, זאת אומרת, הרי פנינה הכעיסה אותה. אז היא ביקשה אפשרות שהמצב שלה ישתנה, ואז כבר היא לא תרגיז אותה.
לפי זה היא לא עשתה לשם שמיים.
מה?
לפי זה היא לא עשתה לשם שמיים.
לפי, יכול להיות שחנה לא חשבה שזה לשם שמיים. זה יש בור התפלה של חיים שמולביץ, שפות המוסר שלו, את זה בזאת השם יראה בשבוע הבא, שהוא אומר שאתה נניח רוצה לעורר מישהו לאיזשהו דבר, ואתה בפועל חושב שאתה עושה לו טובה, אבל אם הוא מבין שזה לרעתו, אז למה איזה קלקלת ולא תקלמת כלום, ומפה הוא מביא לזה רעיה, בזכות המוסר של חיים שמולביץ'. אז אל תיתן את עמתך לפני בלעת בליעל, כי מרוב שיחי לך עשי דיברתי עדנה. ויען אלי ויומר לכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן את שלתך אשר שאלת מאמו. יכול מישהו להגיד לי, מה קורה עם המילה שלתך?
היא
שואלת
את
הבן אדם, היא
רוצה
לזאת לה, שואלת
לה,
מה שקראת,
כאילו כבר,
את לא שפחות דיברת
את מה
שאת שואלת,
את מה
שאת מבקשת. אז איך קראת צריך
טוב
בעברית
תקנית
שאלתך? מה קשתך? נו, אז מה קרה פה לאלף? אלף. נו, מה היא ביקשה ואיך יכול להיות שזה מסתדר טוב שאין אלף?
שואר
שאלה, שואר פה שגיעה. מי אמר שגיעה? נו, יישר כוח, נכון, הפרשנים אומרים, הוא רמז לה בעזרת השם, את שואלת ממני איזשהו דבר, בעזרת השם אלוקי ישראל ייתן את שאלתך, בעזרת השם תהיה לך שמיעה, כל לידה חייבת לבוא עם שמיעה, והשק שכביכול, לא כביכול, אלא בתוכו התינוק נמצא במשך 9 חודשים, דבר מאוד משמעותי בלידה, אז אלוקי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו, ותאמר, תמצא שפחתך אכן בעיניך, ותלך האישה לדרכה בתוכל, ופניה לא היו לה עוד. זאת אומרת, היא הפסיקה להיות עצובה, הפסיקה להיות כעוסה, הפסיקה להיות ריגוזה, ופניה, אותם פנים עצובים, כבר לא היו לה יותר. וישכימו בבוקר, זה מצווה של התורה. כתוב הרי שצריך... נכון, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך, וישכימו בבוקר, וישתחוו לפני השם, וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה, וידע אם קנה את חנה אשתו ויזכרה השם. וידע, כמו שכתוב אצל אדם הראשון, וידע אדם את אשתו וכולי, ויזכרה השם, ויהי לתקופות הימים. שוב, חשבון מאוד מעניין בחז"ל, מה זה תקופות הימים? ותאר חנה, ותלת בן ותקרא את שמו שמואל, כי מהשם שאילתיו. שמואל, אומרים הפרשנים, או סמואל, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן את השם שלו, או כמה וכמה אופציות להבין את השאול מאל, אומר הרד"ק, שמואל, שאול מאל. בכל מקרה, כולנו שומעים בשם הזה את הנקודה הזאת ואת העניין הזה, והילד הזה נולד. ויעל האיש אל קנה, וכל ביתו נסבח להשם את זבח הימים ואת נדרו. הרי הוא רגיל לעלות לרגל. וחנה לא עלתה, היא לא עולה. למה? כי אמרה לאישה, דיגמל הנער ואביותי, ונראה את פני השם, וישב שם עד עולם. כמה זמן לוקח לנער להתגמל? אומרים חז"ל 24 חודשים, שנתיים, עד שהוא גומל לינוק, וממילא, אז אני אוכל לעלות איתו למעלה. אז אני, זאת אומרת, לעלות איתו לשילו, לבוא לשם. ביום אליי קנה אישה עשי הטוב בעינייך, שבי את גומלך אותו, אך יקם השם את דברו. יש למישהו רעיון, מה זה אך יקם השם את דברו? זה נראה כביכול, סליחה על הביטוי, תקוע. מה זה אך יקם השם את דברו? אז חז"ל אומרים לנו במדרש נפלא ביותר, שהייתה איזו ידיעה כזאת שצריך להיוולד ילד שיוציא את עם ישראל מהמצב שלו. כולם הבינו, תקופת השופטים בקטסטרופה, מוכרחים להיחלץ מהתקופה הזאת. אז הייתה להם ידיעה, יקום איזה, ייוולד איזשהו ילד, הוא יוציא אותנו מתוך הסיפור ומתוך כל העניין הזה. אומר למתקנה לחנה, קראנו לו שמואל, את תביא אותו למשכן, עשית הכל, אבל בוא נתפלל לקדוש ברוך הוא שאכן זה הילד, שהדבר הזה יתקיים, אך יקם השם את דברו, שבאמת נזכר שפה, בילד הזה, בבחור הזה, בנער הזה, תחול הברכה, כי אם לא, מה עשינו פה? מה הורדנו בכל הסיפור כולו? אז זה מה שנכנס פה, אך יקם השם את דברו, ותשב האישה ותנק את בנה גומלה אותו, ותעלה ממה כאשר גמלתו, בפרים שלושה, ואיפה אחת קמח, ונבל יין, ותביאו בית השם שילו והנער נער, וישחטו את הפר, ויביאו את הנער אל עילי, ותאמר בי אדוני, חי נפשך אדוני, אני האישה הניצבת עמך בזה. אתה זוכר? הייתה פה איזו אישה אחת, חשבת שהיא שיקורה, חשבת כך, חשבת אחרת וכו', להתפלל אל השם, אל הנער הזה התפללתי. תעזור לי, שתהיה לי סייעת הדשמיה, שאני אצליח עם הילד הזה. כי היה שם איזה דיון, הגמרא בברכות מביאה, שהוא הורה הלכה בפני שמואל, רצו להרוג אותו, הוא הורה הלכה בפני אלי, רצו להרוג אותו, אלי הבטיח לילד אחר, אמרה לו, אדוני, אני לא רוצה טובות, לא רוצה כלום, אל הנער הזה התפללתי. זה הנער, אותו אני רוצה, אל תעשה לי לא החלפות ולא עניינים ולא שום דבר. אל הנער הזה התפללתי, ויתן השם לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו, וגם אנוכי השאלתיו להשם כל הימים אשר היה, ושאו להשם וישתחו שם להשם. וישתחו, אומרים המפרשים את כל האופציות. יש מי שאומר חנה ואלי, יש מי שאומר אלקנה וחנה, יש מי שאומר אלי, חנה, אלקנה, שמואל, כולם משתחווים ומודים לקדוש ברוך הוא. זה למעשה הפרק שלפנינו, עם ההערות המרכזיות ששתנו בתוך הדברים שמופיעים בפרשנים. כי דומני, אולי למעט מילה אחת או שתיים, כל מי שיוצא מפה כרגע, בהיר ונהיר לו, מה מופיע בפרק א' בשבועים. זה בסדר גמור, זה נחמד מאוד. אבל אני רוצה לתפוס עוד איזושהי נקודה. זאת אומרת, אני מזהה בפרק הזה חמישה נושאים, שאני חושב שעל כל אחד מהם אפשר להעביר שיעור בפני עצמו, ואני מבקש להתמקד בדקות שיש לנו בנושא אחד, שדווקא בימים שלנו אני חושב שהוא מאוד מרכזי. קודם כל, איזה חמישה, אם מישהו מזהה נושאים נוספים, אני אשמח לשמוע. קודם כל, אלקנה, והיה על האיש ההוא, מה קרה פה מסביב לעלייה לרגל הזאת. אחרי זה הייתי מתבונן במערכת היחסים בין חנה ופנינה. בהחלט דבר שמצריך איזושהי עמקה, מה קורה פה? מה זה? איך זה? בן אדם לחברו? איך אנחנו מבינים את העניין הזה? על אותו משקל, גם מערכת היחסים בין אלקנה וחנה. איך הוא מפייס אותה, מה הוא אומר לה, מה היא אומרת לו, מה כן, מה לא וכו'. נקודה נוספת במערכת יחסים, איני וחנה, עד מתי תשתקרי, אסיר את ימיך מעלייך, מה קורה, איך קורה וכו'. זאת אומרת, למעשה יש פה שלושה נושאים שמתמקדים בחנה. חנה מול פנינה, חנה מול אלקנה וחנה מול איני. ואני אומר שוב, על כל אחד מהנושאים הללו אפשר להעביר שיעור בפני עצמו. ואני גם חושב שיכול להיות מעניין. והנושא האחרון כמובן, זה הולדת שמואל וקיום הנדר. אלה חמשת הנושאים שיש לפנינו. אני מבקש ברשותכם, תעבירו את הדף הזה, להתמקד דווקא בנושא הראשון שהזכרתי, סיינים שמה לי מחורה, וזה אלקנה. דווקא בגלל שאולי פחות נראה, הכי פחות נותנים לב, שמים לב לדבר הזה, אז יש כאן איזו סוגיה שהיא קורא לסוגיית המנהיגות. וכשלומדים את ספר שמואל, בייחוד על רקע מה שדיברנו בשבוע שעבר, אני מבקש בזריזות להתבונן בדברים הללו. אז איך התחלנו את הפסוק הראשון? ויהי איש אחד ושמו אלקנה. דורשים לנו חז"ל ברות רבה, וזה מופיע בכמה וכמה מקומות, הרשעים הם קודמים לשמה, גוליית שמו, נבל שמו, שבע בן בכרי שמו, אבל הצדיקים שמם קודם, ושמו קיש, ושמו שאול, ושמו ישי, ושמו מרדכי, ושמו אלקנה, ושמו בועז, דומים לבורם שנאמר ושמי השם לא נודעתי להם. אלא
הוא לבקר ושמו לבן.
מה?
הוא לבקר
ושמו לבן. כן, אז תראה את ההמשך של המדרש, המשך המדרש מתחיל שם להקשות קושיות, תסתכל שם פירוט רבה. רק פשוט חסתי על הדף ועליכם ועליי, שאני לא אתחיל להביא את כל הקושיות ואת התירוצים, אבל לכן זאת הקושייה שמופיעה במדרש בהמשך השורה שגזרתי אותה. זאת אומרת, המדרש מתחיל להקשות על מקומות אחרים. אז ממילא יש לנו פה עסק עם אדם מיוחד. מה היה המיוחד באדם הזה? אני אומר את זה על רקע מה שראינו ולמדנו, אין חדש? אני אומר את זה על רקע מה שראינו בשבוע שעבר. כתוב זה אגדת בראשית. אגדת בראשית זה מדרש קדום שעוסק בכל מיני עניינים, מופיע כאן לפנינו מתחת לרות רבה. ואיש אחד מן הרמתיים צופים. זה שאמר הכתוב עוד ביקשה נפשי ולא מצאתי, אדם אחד מאלף מצאתי. מה הוא כך? כשהקדוש ברוך הוא לא רואה לדור שירשע, כשהקדוש ברוך הוא רואה דור של רשעים, רואה דור ששום דבר לא הולך, ששום דבר לא מצליח, הוא חוזר ומבקש אפילו צדיק אחד שיתעלה בשבילו. הקדוש ברוך הוא לא מתייאש. הוא מנסה לחפש אדם אחד, הוא מנסה לחפש איש אחד, הוא מנסה לחפש דמות אחת שתשנה את פני כל הדור. וכן אתה מוצא בירושלים, היו רשעים, הוא ביקש להם אפילו צדיק אחד שיתעלה להם בשבילו, שנאמר שוטטו בפיתות ירושלים אם תמצאו איש וכו'. למה? שצדיק אחד מעמיד את העולם על יסודו. זאת אומרת, לפעמים אדם אחד עם כושר מנהיגות, עם יכולת מיוחדת במינה, להבדיל אלף, אלף, ועוד אלף, ועוד אלף, ועוד אלף אלפי הבדלות, בכוחות התומה ובכוחות הרישה. היום מישהו מאיתנו מסוגל להבין איך היטלר הפך את כל העולם. אדם אחד מטורף, שכנע את הטירוף שלו בנסיבות מסוימות, את כל העולם כולו, וכולם הלכו איתו, כמעט כולם הלכו איתו. וצ'רצ'יל בצד השני, אדם אחד, עומד אדם אחד כנגד כל הסיכויים, לונדון מופצצת, אנשים במקלטים, אין שום דבר ואין כלום, והוא אומר להם, רבותיי, אני מבטיח לכם דם ויזע ודמעות ובריטניה עמדה בתוך כל המערכה הזאת ובתוך כל העניין. אז אני אומר, זה שונה מההגדרות של חז"ל, אבל מבחינת הרעיון, לתפוס את זה, מה הכוח של אדם אחד? מה אדם אחד יכול לעשות? אנחנו נוטים לזלזל בעצמנו, אדם אומר, טוב, מה נפקא מינה אם אני אשב בישיבה בסדר הזה, או אני אסע לפה, אני אלך לפה, מה אני כבר יכול לעשות? מה אני כבר שווה? אפילו אדם על עצמו חושב את זה, מה אני כבר שווה? מה אני כבר יכול לעשות וכולי? טעות יסודית, אדם יכול לשנות את כל העולם. בוודאי שאדם יכול לשנות את עצמו, בוודאי שאדם יכול לבנות את עצמו, בוודאי שאדם יכול לרומם את עצמו, אבל אדם צריך להאמין קודם כל בעיה של עצמו, שהוא משהו, חביב אדם שנברא בצדק. וכן שלמה אומר, כעבור סופה ומשל בצדיק יסוד עולם, שהצדיק מעמיד את העולם על יסודו, כיוון שכתוב בימי מיכה, ספר שופטים, היו מקטירים לצלמו של מיכה והיה אשם של שילו, עולה מן הסבכים של הקדוש ברוך הוא, ואשם צלמו של מיכה עולה מהר אפרים מבית מיכה ומתערבים כאחד. תארו לעצמכם אדם שהיה מטייל באזור שילו, רואה אשם של עבודה זרה ואשם של המשכן, ושניהם עולים ביחד, ואין הבדל בין שני הדברים האלה. רחמנא ליצלן, קודש וחול משמשים בערבוביה, לא חול, קודש ועבודה זרה, קודש ושיא התאומה, שנאמר על האשם באפו, כי ביכול חוזר ומבקש אפילו צדיק אחד כדי שלא יהפוך את העולם, שנאמר אשר עוד ביקשה נפשי ולא מצאתי, ואחר כך מצא לאלקנה אדם אחד, ויהי איש אחד. זה אלקנה, זה המציאות שאיתה נפגש אלקנה. דבר אחר, אדם אחד באלף מצאתי זה אברהם, אלא צפוי היה שלא יעמוד אברהם שיעמדו אלף דור ואחר כך אברהם. וכן דוד אומר דבר ציווה על אלף דור אשר קראת את אברהם, מכיוון שראה שאין מהמן היה, זאת אומרת כל הדורות הללו לא יצא מהם שום דבר, קיפל אותם והעביר מהם 20 דור, ואחר כך ברא לאברהם, וכך נאמר אדם אחד מאלף מצאתי, מצא את האדם הגדול והענקים, כך אף אלקנה נמצא יחידי בכל דורו, וכל מעשה של אלקנה דומים לאברהם. מביא לרעיון מה שכתוב פה. אנחנו מתחילים ללמוד ספר שמואל, נפגשים עם איזה אדם, האדם הזה יש לו שתי נשים, הוא עולה לשילה, הוא עושה כך וכו'. האדם הזה משווים אותו לאברהם אבינו, אלקנה משווים אותו לאברהם אבינו, לא משווים אותו ליהושע, לא משווים אותו לגדעון, לא משווים אותו ליפתח. אלקנה, מאיפה? גמרנו, עכשיו הוא נעלם לנו מהשטח בכלל. אלקנה הזה בכל המקרא כולו נזכר 10 פעמים, סך הכל. סך הכל 10 פעמים, יש כמה דמויות שנקראו אלקנה. אבל אלקנה הספציפי מבחינתנו נזכר לא בספר דברי הימים. 10 פעמים נזכר אלקנה. אומרים לנו חזרנו כמו אברהם אבינו. המפעל שהוא עשה הוא כמו אברהם אבינו. אברהם נקרא איש, בכתיב אתה אשר ותשע איש ואלקנה כתיב בו. ואיש, אברהם נקרא נביא, אלקנה נקרא נביא, שנאמר ואירוע איש האלוקים אל אלי זה אלקנה. אברהם יקנה לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, בכתיב ברוך אברהם בכל עליון קודש שמיים וארץ. אלקנה יקנה לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, שנאמר ושמו אלקנה שיקנה לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ. אברהם נקרא אחד, בכתיב אחד היה אברהם, אלקנה נקרא אחד, בכתיב ואי איש אחד. מה עושה אברהם אבינו? אני לא קורא את כל הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, אבל זה רמב״ם שאני מבקש שכל אחד יקרא אותו, יסודי, בסיסי, איזה לשון נוקט הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות עבודה כוכבים בפרק א', אני מניח שכל מי שעסק בפרשיות השבוע האחרונות נתקל בזה בצורה כזאת או אחרת. אז הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה, מה הוא אומר? והדרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו. עמודו של עולם, כיוון שנגמר איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו. אני מביא את זה לא סתם כי הדף חסר לי, אלא אני רוצה להראות איך אלקנה ואברהם אבינו זה אותו יסוד. התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה. בין כמה שנים הכיר אברהם את בורו, מחלוקת רמב"ם ורייבד, בין 3, בין 48, בין כל השנים הללו, מה עושה אברהם אבינו? והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג ומי יסובב אותו? מה זאת אומרת שהשמש עולה בבוקר, שוקר, יורד גשם, רוח, קר, חם? מי מנהל את כל המערכת הזאת? איפה לוח הבקרה? איפה לוח הפיקוד של כל היפה, שעון שבת של כל הדברים הללו? איך זה עובד הדבר הזה? אם ניכנס לחדר ואף אחד לא ידליק את האור, סביר להניח שלא יהיה פה אור. אז איך העולם עובד? כי אי אפשר שיסתובב את עצמו ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקף ומוכזים ונובדי כוכבים הטיפשים ואביו ואימו וכל העם ונובדי כוכבים והוא עובד עמהם וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת. אני מדלג על כל העניין כולו, אני מדלג על כל העולם כולו, אני קורא חמש שורות מלמטה. וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר, וחוזרים ליעקב לטעות העולם וטעויותיו, מאהבת השם אותנו, ומשורת השבועה לאברהם אבינו עשה משה רבן של כל נביאים ושלחו, וכיוון שנתנבא משה רבינו ובחר וכו' וכו', מה יהיה משפט עובד כוכבים וכל הטועים אחריהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בורא עולם, העולם הזה מתמוטט בדור המבול, והקדוש ברוך הוא מחפש אדם אחד שבאמצעותו הוא יעמיד את העולם, הוא מוצא. מי זה האדם הזה? אברהם אבינו. יפה מאוד. עברו כמה מאות שנים, כמה אלפי שנים. עם ישראל מגיע לארץ ישראל, מחלקים אותה, עוסקים, ואני לא חוזר על הדברים שראינו בשבוע שעבר, ורבותיי, עומד להתרחש מבול נוסף. לא מבול במכינה של מבול, של גשם שיורד, אבל עם ישראל במשך 300, עם ספר יהושע, אמרנו שהוא מכיל בקרבו מתוך אותם 330 שנה, 28 שנים, ושאר אותם 300 שנים עם ספר שופטים, עם ישראל מתפרק מרסיסים. איש הישר בעיניו יעשה. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. מה עושים? איך מתקנים את כל העניין הזה? אומר לנו התנא דבי אליהו, למטה, כיוצא בדבר אתה אומר, ואיש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים ושמואל קנה, אל קנה היה עולה לשילו ארבע פעמים בשנה, שלוש מן התורה ואחת שקיבל עליו הוא במדבר, שלאמר ועל האיש ההוא מאירו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח להשם צבקות בשילו. מה עשה האדם הזה? בדיוק מה שעשה אברהם אבינו. אברהם אבינו היה משוטט והולך, תשמעו מה עושה אל קנה. עלה אל קנה ואשתו ובניו ובני ביתו ואחיו ואחיותיו וכל קרוביו היו עולים עמו, ואמר להם, לימדו דרך עבודה מן הכנענים ומן העקום, שעשו דרך עבודה לעבודת המילים שלהם, אף על פי שמהבר דברים קל בחומר שאתם צריכים לעשות דרך עבודה ולעלות לפני ארון ברית השם שהוא כל חי וקיים ברית שמי לעלם ולעלמי עלמיה, ואמר להם שיעלו כולם עמו, שיגע את כולם, חבר'ה בוא נצא לדרך. עכשיו אמרנו, איזה קשיים יש לנו בעלייה לדרך הזאת, מה צריך לעבור עלינו, מה צריכים לעבור כדי לעלות לרגל, ומה קורה? וכשעולים עמו בדרך היו ללים ברחובה של עיר, אין בית מלון, אין אוהלים, אין ציוד קלפינג, אין שום דבר, ללים ברחובה של עיר, והיו מתקבצים האנשים לבד והאנשים לבד, שכן האיש היה מדבר עם האיש והאישה עם האישה. אז פתאום אנחנו מגיעים לאיזשהו רחוב בראש פינה, ואחד שואל את השוטרים, אם זה השוטרים האלה, מה יש לי פה ברחוב? הוא שואל למלכת, בוא, אתה גר בראש פינה? שמע, יש משכן בשילו, עם ישראל על הפנים, בוא תעלה איתנו, תביא את האישה, את הילדים, תעלה איתנו פעם אחת, בוא תראה מה זה. והאיש מדבר עם האיש, והאישה מדברת עם האישה, וגדול עם הקטן, והייתה המדינה מרגשת, פתאום התחילה איזושהי מאומה. אלה באים, אלה באים, שמעתם מה קורה, איך קורה? מה זה? התקשורת עובדת. אני אומר לדוגמה, סתם דוגמה אחרת לגמרי, בלי לחוות את דעתי אני מיניה, הנסיעה לאומן. רבותיי, כשהייתי בגיל שלכם, שני יהודים נסעו לאומן בראש השנה. בראש השנה האחרון, 26,000 איש. הרי, מישהו מאיתנו צריך להתבונן בזה. אם הייתי עוסק בסוציולוגיה באוניברסיטה, הייתי עושה את זה עבודת מחקר. מה קרה פה? נוסעים לקבר, עומדים 21,000 איש מתפללים מול קבר. זה נראה בפשט, זה נראה דבר נורמלי. עכשיו, זה לא איזה מנהג שנוהג 500 שנה, 800 שנה. אני אומר לכם שהייתי בגילכם משומלת בישיבה, חוץ מהעובדה שבאומן קשור לרב נחמן מברסלב, אף אחד לא נסע לאומן. לא בראש השנה ולא ביום כיפור ולא בסוכות ולא בחורף ולא בקיץ. מה זה? יכלו. אחרי זה היו, אבל אחרי זה היו קצת שנסו. היו כמה שנסו בחירוף נפש וכו' וכו'. אבל מה קרה פה? יש פה איזושהי תופעה. אז והייתה המדינה מרגשת. והיו שואלים להם, לאחר תלכו, אומרים להם לבית אלוקים שבשילו, שמשם תצא תורה ומעשים טובים, ואתם למה לא תבואו ממנו, ונלך ביחד. מיד עיניהם משגרות דמעות ואומרים להם, נעלה עמכם. בקיצור, מהפכה חברתית. אדם אחד, אדם אחד, מוזר ומשונה. כמה בעיות יש לו בתוך הבית? יש לו שתי נשים, לאחת אין ילדים, לאחת יש ילדים, כשהם עולים לרגל, מתחילות להסתכסך ביניהם, גם בזה הוא צריך לטפל. כל זה הוא שם בצד, זה לא מעניין אותו. יש לו משימה ויהי איש אחד, אחד היה אברהם. אברהם אבינו יש לו משימה, לאלקנה יש משימה. כשאתה לומד את ספר שמואל סתם, אנחנו לא נותנים כזה ציון גבוה לאלקנה. אלקנה לא נתפס אצלנו בעוצמות הכי גדולות. אבל תראו מה שחזר משלימים לנו. ולשנה אחרת הלכו עמהם 10 בתים, ולשנה אחרת הגישו כולם לעלות, והיו עולים כמו 60 בתים. ובדרך שהיה עולה שנה זו, אינו עולה לשנה האחרת, עד שהיו כל ישראל עולים. זאת אומרת, הוא יוצר מהפכה חברתית. כי אם בשנה שעברה הוא הגיע דרך חושפינה, השנה עולה דרך טבריה, השנה אחרת דרך חיפה, אחרי זה נתניה, אחרי זה חדרה, אחרי זה באר שבע, אחרי זה ירוחם, אחרי זה דימונה. עולה, 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 דרך אגב, כמה שנים? אמרנו את זה קודם, חנה הייתה הכרה 19 שנים, אנחנו לא יודעים כמה שנים הוא עלה לרגל, אבל הוא מצליח להפך את כולם. והיה אלקנה מכריע את ישראל לקו זכות, וחינך אותם במצוות, וזכו רבים על ידו. זאת אומרת, הוא עשה איזושהי מהפכה מסביב לעניין הזה. על הדף השני, אני עובר ממש רק בראשי תיבות, עד כדי כך שבירושלמי בברכות, בסוף ברכות מה כתוב? אל תבוז כי זקנה עמך. אמר רבי יוסי בן בון, אם ישנו דברי תורה בפיך, אל תבזה עליהם. מיתנה ואל תבוז כי זקנה עמך. אמר רבי זעירה, אם נזדקנה אומתך, אין כוח. מכירים את האמירה הזאת? אין לנו כבר כוח יותר. די, נמאס לנו מה שרוצים, זה וזה. אם נזדקנה אומתך, תגידו לי, זה לא קלאסי מתאים לתקופה שאנחנו חיים בה? הרי זה לא שיעור שאפשר היה ללמוד אותו בעיון הנצרך, בכל תנועת נוער, ובכל בסיס צבאי, ובכל עניין כולו, סוגיית המנהיגות. הנה איך סוגיית המנהיגות מקבלת רלוונטיות בלימוד של תנ"ך, בלימוד של שני פסוקים, שלושה פסוקים בספר שמואל. אז מה הוא אומר לנו? אם נזדקנה אומתך, אין כוח. דבר, אין לנו כוח, רוצים אחרי 60 שנה, אל המנוחה ואל הנחלה. אז מה תעשה? עמוד וגודלה כשם שעשה אלקנה. הוא הרבה של מי שנהיה זקן איתו. כשהיה מדריך את ישראל לפעמי רגלים, עזר ובכתיב ועלה איש ההוא מהירו וכו'. יש פה פירוש לבעל ספר חרדים להסביר את זה, והרב כותב באורות ישראל. אהבת ישראל תולדה מהאמונה באורה האלוהי של נסת ישראל, שאול הסגולה העצמית שלו תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. משפט שאני צריך שיעור כדי להסביר אותו, אני מחפף אותו. ביותר צריכה האהבה עליונה זו וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה להיות מתעוררת בקרב אנשי לב, מנהיגים ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. כשהכל שפל, כשהכל יורד, כשהכל זקן, כשהכל ירוד, אז צריך את האנשים שהם אוספים כוחות, שיש להם כוחות שהם יכולים לרומם את כולם, שהם יכולים לעשות מהפכה. באשר, בעת אשר למסתד קודש וזלזון דת, ירוק בכל תוקף ועוז, להבחין שאם כל זה כוח ישראל גדול ועצום מאלוקיו, להסתכל במאור הפנימי וכו' וכו', הם אלה שיכולים לעשות את העניין הזה. זאת אומרת שיוצא לנו, אני לא קורא את השאר, יוצא לנו אם כן, אם אנחנו מסכמים. עברנו על הפרק, כפי שצריך לעבור על הפרק, ללמוד אותו, להתבונן בו, בדברי חז"ל וכו'. ואמרתי, מתוך 5 הנקודות שאפשר להתבונן בפרק, הנקודה הזאת על אלקנה נותנת לנו פנים אחרות, והן פנים מאוד משמעותיות ללימוד הספר. עכשיו פתאום אנחנו מבינים למה בפרק ח' נתפגש עם בקשת המלוכה. כי פתאום עם ישראל מתרומם, פתאום עם ישראל הבין שצריך שלטון מרכזי, שצריך משהו משמעותי, לא רוצים להיות באותו מצב של תקופת השופטים. אדם אחד, אחד בלבד אחרי על כל המהפכה הזאת, אדם אחד עם עוצמות מיוחדות, כפי שאנחנו רואים, זה אלקנה וממילא ועלה האיש ההוא. ונסיים בדברי חז"ל שבדף שלפנינו, נתעלה האיש בביתו, נתעלה האיש בחצרו, נתעלה בעירו, נתעלה בכל ישראל. אבל מה המיוחד הוא? בכל עילויו לא היה אלא מעצמו. לא היה לו ציווי אלוקי, לא היה לו גילוי אלוקי, שום דבר לא. הוא התחיל בעבודת אמונה פשוטה, הוא האמין בכוח של עצמו. ואני אומר, מפקמינה, לנו, אנחנו כולם תלמידי ישיבה, בחורי ישיבה פשוטים, רוצים להתחיל את החיים, רוצים לעשות אותם ברצינות, אדם צריך להאמין לעצמו, אני מסוגל, אני יכול, האמירות האלה, אני לא מסוגל, אני לא יכול, אני לא מתחבר, יסודם בכפירה, יסודם בדברים קטסטרופליים. אבל אדם צריך להרגיש את ההרגשה הזאת, לא מבקשים איתנו להפוך את כל עם ישראל. לא מבקשים איתנו להפוך את כל עם ישראל, מבקשים איתנו להפוך את עצמנו. וזה מה שאומר לנו המדרש. נתעלה האיש בביתו, כשאתה בעצמך הופך להיות משהו, אז זה גם בחצרו, אז זה גם כלפי השיעור, גם כלפי החברה. ואז זה העיר, ואז זה כל ישראל. אבל כל הדבר הזה חוזר לעצמי. תודה ולהתראות.